ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו נפתח בעמוד רשנון ד' בשבוע שעבר עיקר דברינו נסובו סביב הקדמת הרמב״ם למשנה תורה, שם הוא בער את הצורך בחיבור שיהיה חיבור של פסקי הלכות ולא מסע ומתן ולא קושיות ותירוצים. וראינו שהשם היומרני שהרמב״ם נתן לחיבור משנה תורה, אדם צריך תנ״ך שלם, זה תורה של כתב, ומשנה תורה שזו תורה שבעל פה, ובעצם הוא לא צריך שום ספר בינתיים. אז ראינו את השגת הרעבד שירה את עיריית הפתיחה בפולמוס, ומה שהשיב לו הכסף משנה, שבאמת הרמב״ם לא כתב עבורו את משנה תורה אלא עבור יהודים שלא יכולים לפסוק הלכה מתוך התלמוד. נמשיך היום בסוגיה הזו, לפחות בחלק הראשון, ונקרא בעמוד רשנון ד' איזושהי עדות של אדם שהיה מבאי בית מדרשו של רבנו אברהם בן הרמב״ם. אני קורא בעמוד רשנון ד' למטה: ואני אספר לך דבר שמעטיב אני ומי שהיה נוכח עמי בבית מדרשו של רבנו אברהם החסיד הקדוש זכר צדיק לברכה, כשאמר משיב לאחד התלמידים על דבר שבא בחיבור, החיבור זה משנה תורה, ורצה שיפרשו לו מן התלמוד, הועיל והיה בו קצת ריח ממנו. כלומר, רבנו אברהם כנראה לימד הלכה מתוך משנה תורה, ואחד הלומדים שהיה יודע תלמוד, או על כל פנים היה לו קצת ריח תלמוד, אומר, איפה זה כתוב בגמרא? תוכיח לי את זה מהגמרא, איך זה מסתדר עם סוגיית הגמרא וכיוצא בזה. ואמר זיכרונו לברכה, ואז ענה רבנו אברהם, כמו זה הרע לרבנו. כלומר, אומר רבנו אברהם, מה שאתה מבקש ממני, ביקשו גם מאבא שלי. עם איש אחד שהיה בא מאל-קהרה למסר. היינו מקהיר החדשה לפוסטת קהיר העתיקה, שם חיה רמב״ם. יש כמה קילומטרים ביניהם, לבית מדרשו של רבנו משה זכר קדוש לברכה, הרמב״ם. והיה זה האיש שהיה בא ללמוד לפני הרמב״ם, חושב עצמו לבעל תלמוד, וכשנכנס למדרש, כנכנס לבית מדרשו של הרמב״ם, עסקו בהלכה מהחיבור, למדו הלכה מסוימת ממשנה תורה. ופרשה הרמב״ם לתלמידים לפי פשוטה והוראתה, סבר להם את פשט הדברים, בלי להביא את המקורות ולא קושיות ולא תירוצים. והיו על אותה הלכה מאמרים בתלמוד, כמובן כל הלכה יש לה שורש בתלמוד. ופנה אותו העוסק בתלמוד אל רבנו ורצה שיביא מה שנאמר בה, מה שנאמר בסוגיה. כלומר, אותו לומד ממש כמו אצל רבנו אברהם, כך אצל מעשה אבות סימן לבנים, אז גם אצל רבנו משה בן מימון, אחד הלומדים ביקש תרחיב את היריעה ותפתח לנו את סוגיות הגמרא שעליהם הסתמכת. ואמר זיכרונו לברכה, ענה לו הרמב״ם, משיב לו ככה: אילו הייתה כוונתנו שנפרש את החיבור בתלמוד, דיינו על ידי התלמוד, למה חיברנו חיבור? לא באנו להוסיף עוד ספר, באנו לחסוך לימוד. ואם אי אפשר לפסוק מתוך החיבור בלי לפתוח את סוגיית הגמרא, אז החיבור הוא מיותר. אם ממילא אתה נצטרך ללמוד את סוגיית הגמרא כדי לדעת הלכה פסוקה. אז זה איזושהי עדות בשם רבנו אברהם שמעיד על אביו. כותב פה הרב שילת, ואני חושב שהוא צודק, ואין ספק שההבנה הנכונה של שני המעשים ברמב״ם ובבנו היא שהרמב״ם וכן רבנו אברהם עסקו באותן הזדמנויות באמירת שיעור בהלכה למעשה, כי אין שיעור במשנה ברורה בימינו. כן, משנה תורה הרי היה אז השולחן ערוך, לא היה שולחן ערוך, והשומעים היו ככל הנראה בעלי בתים רגילים, יהודים טובים. ובהזדמנות כזאת שבא איזה אדם אחד שקצת יש בו ריח תלמוד והוא מבקש עכשיו לפתוח את הסוגיה וכו', הייתה דרישה להציע את סוגיית התלמוד, כן, לשון מצע, לפתוח אותה, לפרוס אותה, שהייתה עימה מקצת יוהרה, כאילו הוא יודע והרב יודע וכל האחרים ישבו ויבהו באוויר, מיותרת ומטריחה. כלומר, זה לא נכון באותה מסגרת. והרמב״ם ענה שספרו לא נכתב על מנת שיצטרכו לפרשו בעזרת התלמוד, אלא על מנת שיוכלו ללמוד ממנו את ההלכה הפסוקה למעשה. ועיין להלן, מיד נפתח, שליודעי תלמוד הנתקלים בספקות בחיבור, מי שקורא משנה תורה, והוא מכיר את התלמוד, והוא לא מבין איך זה מסתדר עם סוגיה שם ושם, אכן ממליץ הרמב״ם לעיין בסוגיות התלמוד המתאימות, כדי לעמוד על שיטתו וטעמו. ועיין להלן שאת תלמידיו לימד הרמב״ם תלמוד והלכות הרעיף, ולא רק את החיבור. אז זה מאוד מתאים, מה שכותב כאן הרב שילת, מאוד מתאים לדברי הכסף משנה שראינו בשבוע שעבר, שהרעבד שאל, מה פתאום שאני אסמוך על פסקים שבאים ללא הנמקה של הרמב״ם? ענה לו כסף משנה, הרמב״ם לא כותב את הספר עבורך, אתה יכול לפסוק לך מהתלמוד, ואין סיבה שתסמוך על הרמב״ם. הוא כתב אותה להמון בית ישראל, ולכן כשהרמב״ם לימד הלכה פסוקה בשיעור לציבור הרחב, הוא לא רצה להיכנס עכשיו למסע ומתן תלמודי, וזה נכון, אבל לבחירי תלמידיו הוא המליץ, כמו שעוד מעט נפתח ונראה, ודאי המליץ להם לא לזנוח את התלמוד. עכשיו נראה את הקטע נוסף בעמוד רש נונזן, שכותב הרמב״ם לתלמידו רבי יוסף ורבי יהודה. כבר הזכרנו שהתלמיד הזה היה חביב מאוד על הרמב״ם, ואחרי שהוא נפרד ממנו במצרים ועבר לארם צובה, לחלב שבסוריה, אז הרמב״ם שולח לו את מורה הנבוכים, שזה ספר שהוא כותב שהוא חיבר אותו בעבורו ובעבור הדומים לו. אז כותב הרמב״ם כך לתלמידו, וכבור העידו תיבו, דיינו אני מטרה בך, שלא יתרשל, הוא כותב בגוף שלישי, אבל זה דרך כבוד לתלמידו, עד שיסיר החיבור כולו. כלומר, אתה צריך לדעת את כל משנה תורה, על אלף פרקיו, ויעשהו לספרו, זה יהיה הספר שממנו אתה תלמד, וילמדהו בכל מוגום, להוף הסתועלתו. כלומר, תלמד ותלמד את משנה תורה, כדי שרבים יפיקו ממנו תועלת. לפי שהתכלית המכוונת במה שחובור בתלמוד וזול אותו, תבור נחרתו ועובדו. אומר הרמב״ם, ברגע שכתבתי ספר פסיקה שמתמצאת את כל המסע ומתן התלמודי, כבר אין תועלת לכאורה בלימוד התלמוד ולא בלימוד חיבורי הגאונים שנועדו לפרש את התלמוד.
מה הכוונה? אין תועלת בלימוד התלמוד.
שבוע שעבר הערכנו בזה, אבל נחזור על הדברים תוך כדי מיד. ותחליף הלמדונים, אלו שכן לומדים תלמוד, כאילו יזמון במסע ומתון שבתלמוד, כאילו הקוונו והתחליף היא האימון בוויכוח, דיינו לחדד את השכל בקושייה ותירוץ, לא זו לא זה. וזו לא היתו הקוונו הראשונו, לא בשביל זה חובר התלמוד, כדי לחדד את השכל. אבל אז למה התלמוד מלא במסע ומתן וויכוחים? אבל המסע ומתן והוויכוח אמנם נופלו במגרע, כאשר היום האמור שוגול, הייתה משנה שאפשר לפרש אותה כך ואפשר כך או ברייתה, ופרשו אחד בפירוש, אביה פרש כך, ופרשו אחר בחילופו, רבה הבין אחרת, ושרוך כל אחד מהם להראות אופן רואי אותו ולהכריע פירושו. אז התחיל מסע ומתן וויכוח שלא היה תכלית, אלא היה אמצעי להגיע אל התכלית, שזה פסק ההלכה. למה התכוונה המשנה או הברייתא? והקוונו הראשונו, אמנם הייתו ידיעת מה שצריך לעשותו, או להיזוהר ממנו, וזה מבואור לשקמותו, אחד כמוך יבין את זה. כלומר, הערכנו בזה בשבוע שעבר, זה לא היית שמשון בשבוע שעבר, נכון? אבל מי שאל, יצחק שאל?
כן,
לא היינו, נכון, כולכם לא הייתם שבוע שעבר, נכון. אז יש באתר נצח ישראל, מעלים את השיעורים האלה, אתה יכול לשמוע אותה. אז דיברנו על כך שהתפיסה של הרמב״ם ושל חכמי ספרד בכלל היא שהתלמוד הוא ספר שנועד לפסיקת הלכה. לעומת השיטה הצרפתית או אשכנזית, שרואה בתלמוד גם ערך של עצמו, גם אם לומדים בכלל לא אליבא דהלכתא, הנושאים וסוגיות שבכלל לא קשורים לחיי המעשה, יש ערך במסע ומתן והחידוד השכלי, שלעצמו יגדיל תורה ויאדיר. הרמב״ם רואה בתלמוד כלי לפסיקת הלכה, והוא אומר, אם פסקתי את ההלכה, אז לפחות לשם ידיעת הלכה אין צורך יותר ללמוד תלמוד. מה שכתוב במשנה תורה, חסכתי לך את העבודה הקשה והרבה של לימוד התלמוד. אבל עוד נגיע לזה, עוד לא עניתי. ולפי כך נחלסנו אנחנו על המחוון הראשון, דיינו היות והתלמוד עצמו חתר לפסק ההלכה, אז זה מה שעשיתי. לא הוגל זכיר אותו, כי קשה לזכור את כל התלמוד גם למי שלמד אותו, ולפסוק הלכה על פיו בכל עת, יותר על כן לא הודיעו, לא רק להקל על זכירתו, אלא היום אנשים לא מבינים תלמוד מלכתחילה, לא רק שהם מבינים ולא זוכרים, לפי שכבור עובד בתוך כל דברי המסע ומתון. הסוגיה כל כך מסתעפת ומתפצלת, ולא מוצאים ידיים ורגליים, תכלס, שורה תחתונה, למדנו שעה, למדנו שעה וחצי, מה עושים עכשיו? הולכים הביתה. אסור או מותר, תמה או טהור, והנחנו מה שזו לאותו, למי שיבחר שיעשהו אימונו. מי שרוצה באמת להתחדד, להשחיז, תחת סכין על סכין במסע ומתן תלמודי, עד הבא. וכל שכן שאין שום מי שיחשבהו אימון, אלו יחשבהו התחליף והכוונו הראשונו, אשר בו יעושה ג'ודול ואותו יש לבגש. נראה לי שכוונת הרמב״ם שלפעמים יש אנשים שאפילו לא רואים בלימוד הגמרא אימון אינטלקטואלי, אלא הוא חושב שהתלמוד באמצעותו הוא יעשה גדול, והיינו יגידו שהוא יודע ללמוד, יודע לעשות ככה עם האצבע וכיוצא בזה. אז זה אומר הרמב״ם, עליו אני בכלל לא מדבר, לא בשביל לא כתבתי את הספר, שימשיך לעשות ככה בלימוד התלמוד. עכשיו בואו כן. כן. נכון, זה כתוב בגמרא עצמה, שאם יבוא אפילו במשנה, בעדיות, שאם יגיד מישהו כך וכך, למה נשנו דברי בית שמיים לא להלכה? שאם מישהו יבוא ויגיד כדברי, הם יגידו נכון, אנחנו מכירים את זה, אבל זה דחוי מההלכה, וכי יוצא בזה. נכון, בהחלט. כן. נכון, אבל אני חושב שגם לזכור את כל משנה תורה, לזכור את כל משנה תורה ולדעת להוציא מנו הלכה למעשה, זה עמל לא פשוט בכלל לזכור אותו בעל פה, נכון? יש סיפור של רב שאול ליברמן. רב שאול ליברמן היה גאון גדול, הוא לא כל כך מוכר בארץ, הוא היה בארצות הברית רוב ימיו, אבל הוא היה בארץ תקופה בבחרותו, הוא כתב את התוספת כפשוטה, היה תלמיד חכם חשוב מאוד, פרופסור שאול ליברמן. אז הוא ניהל בשנות לפני קום המדינה, הוא ניהל את הסמינר ליפשיץ למורים בירושלים, ברוך הבא. ליד מי תוכל לשבת שלא תהיה לך צורה שבעל פה? איפה? הנה, ליד ראובן. לך ליד ראובן, אחרי שנבחן אותך תוכל לשבת ככה, אבל בינתיים תשבת לידו. אז הוא ניהל את סמינר למורים על שם ליפשיץ בירושלים. אז הוא אומר שהוא מספר עצמו, ליברמן, שהיה שם איזה שרת תימני כזה שקיבל שם פחות משכר מינימום ככל הנראה, ועבד בעוד שניים שלושה מקומות כדי לפרנס את משפחתו. אז הוא אומר שאתה עובד בשניים שלושה מקומות, לא ייבצר שאתה קצת אחר, קצת לא יכול לרקוד בכל החתונות. אז הוא אומר שפעם זימנתי אותו למשרד ואמרתי לו, תשמע, ככה זה לא יכול להימשך, ואם התופעה הזאת לא תפסק, אז אנחנו נעלה, תפטר אותך וכו'. אז הוא אומר שמאז באמת הוא הפסיק לאחר, אבל חנג, כמו שאומרים בתימנית, נעליו, לא, היה עונה לי שלום עליכם, כמו שעונים בתשעבו אוב, לעם הארץ, שפה רפה וכובד ראש, ככה נעליו כזה. אז הוא אומר, זימנתי אותו עוד פעם לחדר, אמרתי לו, למה אתה כועס עליי? הייתי לו בסדר, אני בתור מנהל, אני חייב לה לעמיד את העובדים במקום. אז הוא אמר לי ככה, תראה, הדרישה שלך של עצמה היא נכונה וצודקת, ובאמת התיישרתי. אבל הוא אומר לי, אומר לליברמן, אצלנו לא מדברים בסגנון כזה למי שיודע משנה תורה בעל פה. אז הוא אומר, הוא ניצלו לאוזניים, הוא אומר, היה לי משנה תורה על השולחן, זהו, הוא משלים לי את ההלכה. אני עובר לספר אחר, הוא משלים לי את ההלכה. כך הוא אומר, כל החיבור כולו יודע אותו בעל פה. אז להגיד שזה לא עמל תורה, זה מה שהרמב״ם כותב, תגמור את זה, תחיל ללמוד את התלמוד. נכון? אז יש גם כאן הרבה עמל תורה. על כל פנים...
איתו התנצל.
אני מניח שכן. יש גם עוד סיפור, אם אתם כבר רוצים. יש סיפור דומה, יש יהודי שהוציא את ההדיר, את המאירי. שמו היה, נדמה לי רבי משה סופר, הוא מצאצא היה חתם סופר. והיה לו בן שקראו לו סעדיה. אז הסעדיה זה לא שם הונגרי טיפוסי, משפחת סופרי מפרסבורד, מהונגריה. אז שאלו אותו, למה קראת לבן שלך סעדיה? אז הוא אומר שפעם ברחובות תל אביב הוא עמד לצחצח נעליים, והיה איזה תימנים צחצח לו את הנעליים, שאין לו כמה פרוטות, והוא שומע אותו ממלמל. אז הוא אומר, התכופפתי, ואני שומע אותו גורס הלכות הלכות בהורמבום, תוך כדי שהוא מצחצח נעליים, הוא גורס הלכות בעל פה. אז הוא אומר, שאלתי אותו, איך קוראים לך? הוא אומר, סעדיה. אז הוא אומר, אשתי הייתה בהיריון, שילדה בן, קראתי לו סעדיה, על שם הצדיק הזה, שמצחצח נעליים ברחבות תל אביב, אבל גורס רמב״ם בעל פה. טוב, עכשיו הרב שילת מפנה אותנו לעמוד שין יוד בית. וזה מעניין מאוד מה שהרמב״ם כותב שם. אנחנו עוד נגיע לשם על הסדר, אבל בינתיים עמוד שין יוד בית אחרי הערה 5, זה גם כן לרבי יוסף בן יהודה, אותו אחד שהנמען של האיגרת הקודמת. כותב הרמב״ם, ולא תלמד אלו הלכות הורוב זכרונו לברוכו. מי זה? ריף. אמרנו שהריף תמצאת את כל התלמוד הבבלי בהשמטת השקלא וטריא, והביא את לשונו, אבל של נושא הסוגיה ומסקנתה ההלכתית בהנמקה קצרה. אז אומר הרמב״ם לתלמידו, באיגרת הקודמת הוא אמר לו, תלמד ותלמד משנה תורה ותעזוב את התלמוד, ופה הוא כותב לו קצת אחרת, ולא תלמד אלו הלכות הורוב זכרונו לברוכו, ותשווה אותו לחיבור, תפתח ריף ותלמד, תפתח משנה תורה באותו עניין ותשווה אותם. אם אנחנו מסכימים, תמשיך הלאה. ואם מסורת המחלוקת, אם הריף ואני לא עומדים באותה דעה, תדעו שעיון התלמוד מביא לקוח. נחלקנו בהבנת הסוגיה, ותדרשוהו במגום אותו, ואז תפתחו את התלמוד. אומר הרמב״ם, אם על פי שניים עדים יקום דבר, אם הריף והרמב״ם מסכימים, אתה יכול להמשיך הלאה. לא מסכימים, אומר לתלמידו, הוא לא אומר לו, אם אנחנו לא מסכימים, תשמע בקולי. הוא לא אומר לו ככה. הוא אומר, תפתח את הסוגיה, תלמד אותה, ותראה מי צודק, ותחליט. הרמב״ם לא כופה את דעתו, גם לא על תלמידיו. ואם תחלה זמנוך בפירושים, ופירושי הוויות הג'מרו, כל חיבורי הגאונים שבאו לפרש את הגמרא, ואותם הדבורים אשר הנחנו מעמולום, כתבנו חיבור, כדי שלא תצטרך כל פעם לעשות את העבודה מחדש, הרי זה איבוד הזמון ומעוט התועלת, וכל מה שתסכים עלו ודיעני, טוב, זה כבר לגבי נושא אחר שהרמב״ם ממליץ לו לא לקבל על עצמו שררה רבנית, אלא להתפרנס מן המלאכה, והשם ינחת מעלותוך בטוב שבדרוכים. שוב רואים שהרמב״ם לא כופה את דעתו, הוא ממליץ, הוא אומר תחליט מה שתחליט, תודיע לי מה החלטת. והרב שילת מפנה אותנו גם לעמוד תף למתת, וזה יורם וגם טל, אני חושב שאין לכם, כי יש לכם רק את כרך א', נכון? גם יורם, אבל זה רק כמה שורות. תו למתת. כותב הרמב״ם לרבי פנחס, שהיה דיין באלכסנדריה. הרמב״ם ישב בפוסטת וקהיר העתיקה, ורבי פנחס, שמקורו היה מאירופה, והיה דיין באלכסנדריה, גם כן כתב לרמב״ם, נראה בתף למדחת אפילו, ועוד כותבתו באותו הכתוב נוסח זה. זה כמובן לא מתורגם, כי רבי פנחס לא ידע ערבית, הוא היה צרפתי שהיגר למצרים. כוחו, אז כותב רבי פנחס לרמב״ם כך, ודברי חיבורך הוא מאירין לא עולם, כל הכבוד, משנה תורה שכוח, אך למי שעוסק בתלמוד ויודע שם החכמים אשר עוסקו ונוסעו ונותנו בתלמוד ובג'מרו, ולא להתעסק בוהן לבדון, וישתכח שמתנועין ואמורוין מנהו עלום. אומר רבי פנחס לרמב״ם, מי שמסוגל לעסוק בתלמוד ועכשיו יסגור אותו וילמד רק משנה תורה, לא ידע מי היו אביי ורבא, ולא מי היו רבינה ורב אשה, ולא רבו שמואל, בגללך הרמב״ם. וכל שכן שלא מדין ואינון יודעין מה לא מדין, לומדים את משנה תורה ולא מבינים, וטועין באמרי החיבור, ואין עוני יורדין לסוף דעתוך, ומאיזה מוגום המעיון נובע, מה מקור ההלכה, אי אפשר להבין את ההלכה אם לא מבינים את מקורה, ועולהו, או אולי ועולהו, ועליהם, אומר התנוח, החומי מזוהרו בדבריכם, כן שמה ישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצוא שם שומעים מתחלל, לי נראה שהכוונה, ועליך אמר התנה, החמים יזהרו בדבריכם. אלו הן דבורךו, אוס באוס, הרמב״ם מעתיק לרבי פנחס את מה שהוא כתב לו, ועוד כתוב נוסח זה, ראוי להדרותוך, להורות לא עלום, שלא יניחו את ג'מרו מלהתעסק בו. אז רואים שבאמת היה חשש, שלימוד הגמרא יזנח בגלל משנה תורה, זה כתוב בהקדמת משנה תורה, מפורש. עונה הרמב״ם לרבי פנחס בתקיפות, ועל כל זה הוא עניין ראוי להוכיחוך, ולהודי עוך שכבור הבנתי דבורים שבליבוך, אף על פי שלא פירשת אותון אלו ברמיזו. אתה עוקץ אותי ככה ברמיזו, אבל הבנתי מה אתה לפות החותר. דעת חילו שאני חוס ושולום, לא אמרתי לא תתעסגו לא בג'מרו ולא בהלכות הורו ברבי ישחוג, עריף, או זו לא אותו. יודע עד, קדוש ברוך הוא עדי, שיש לי כמו שונו וחסי, שלא לומדו אסלי חיבורי, אלו שניים או שלושו אנושים לומדו מקצת ספורים. אצלי בבית המדרש אומר הרמב״ם, כבר שנה וחצי לא פתחו רמב״ם, ככה הוא כותב לו, אלא שניים שלושה אנשים למדו חלק מספרי משנה תורה, כנראה בחברותה או עם הרמב״ם בקבוצה קטנה. ורוב התלמידים בבית מדרשו של הרמב״ם, רוסו ללמוד ההלוכות של הרוב, ולימדתי אותם כמו פעמים כל ההלוכות. בשנה וחצי האחרונות למדנו כמה פעמים את כל הלכות הריף, ועיקר עסקנו בבית מדרשנו זה לא במשנה תורה אלא בריף. ותראו עוד איזה דבר, איך? לא שומע.
גם הלימוד בריף
נכון, אבל הוא הרבה יותר קשור לגמרא, בגלל ששמות החכמים מובאים ומקור הדין מובא. איך? הוא מביא אפילו הנמקה, אבל את רוב המסע ומתן הוא משמיט, הוא מביא את הנושא ואת ההנמקה ואת פסק ההלכה, אבל הזיקה לתלמוד עדיין נשמרת. דרך אגב, רואים מכאן דבר גדול, כן, כתוב שרבי לא היה מלמד אלא איפה מה שרוצים התלמידים. הרב היה שואל את התלמידים, מה אתם רוצים ללמוד, איזו מסכת, מה שאתם רוצים ללמד, לחרצה בזה, אני זורם איתכם. וככה גם הרמב״ם היה עובד איתם.
השאלה מבחינת העיקרון אם הוא צודק, זה שאצל הרמב״ם לא נתנו לרמב״ם, אולי בבית המדרש היה, אז...
רגע, בואו נסיים. וגם שניים שואלו ללמוד את ג'מרו, ולימדתי אותו מסכתות אשר שואלו, מי שמבקש אני למד אותו גמרא, הרמב״ם היה פנוי להובלות, כמו שאומרים היום. כל תלמיד בא אליו, אמר לו אני רוצה ללמוד זה או זה וכו'. וכי אני סוויפי או עולתו על ליבי שאסרוף כל הספורים שנעשו לפוני מפני חיבורי, ולא בפירוש אומרתי בתחילת חיבורי שלא חיברתי אותו אלו מפני גוסר הרוח, למי שאינו יכול לרד לו עומג התלמוד ולא יובין ממנו דרך או אסור והמותור, והערכתי בדובר זה הרבה. ממש רואים שרוח הקודש לבשה את הכסף משנה כשהוא ענה מה שענה להשגת הרעבד, כי זה בדיוק מה שעונה הרמב״ם על השגתו של רבי פנחס, שהוא בן מקומו של הרעבד, הוא גם הגיע מפרובנס למצרים. אומר הרמב״ם, מה? כן, בדיוק. אומר הרמב״ם, אני חיברתי את משנה תורה ליהודים שלא מסוגלים ללמוד תלמוד ואין להם ספר הלכה, ודאגתי להם. מי שמסוגל ללמוד את התלמוד ולהוציא ממנו הלכה פסוקה ולא סומך על הפסיקה שלי, בבקשה, אחי, אני שרפתי את התלמוד או עשרתי על לימודו, הנה אצלי לומדים תלמוד, אנשים שהם תלמידי חכמים, ואני מלמד אותם תלמוד, עוריף וכיוצא בזה. עדיין זה נכון שהרמב״ם רואה בתלמוד כלי לפסיקת הלכה. זה אומר שהלימוד צריך להיות לימוד תכליתי, אפשר ללמוד דף גמרא במשך זמן חורף, אלא צריך להקיף, ופשוט למשל שדברים שלא מפורשים ברמב״ם, אז ודאי שאי אפשר לפסוק הלכה בלי שרואים את הסוגיה, דברים שהרמב״ם לא התייחס אליהם. ודאי שצריך ללמוד את הסוגיה, וכדי לדעת ללמוד סוגיה, צריך ללמוד הרבה סוגיות בגמרא. יוצא אם כן, אם נסכם, שתלוי למי. האם הרמב״ם ממליץ שלא ללמוד גמרא? תלוי למי. אדם שעיתותיו בידיו הוא בעל כישרון, ילמד גמרא, אדרבה. אדם שזמנו מצומצם, זמני הלימוד שלו מצומצמים, הוא אומר, הרמב״ם תלמד הלכה פסוקה, לא חייב להיות משנה תורה, תלמד הלכה פסוקה, לדעת מה יעשה ישראל, זה קודם, זוהי בעצם דעת הרמב״ם.
למה הרמב״ם אומר פה, או למה
הרמב״ם אומר פה? את מה? הוא אמר לתלמידו, הוא אמר תלמד רמב״ם וריף, תשווה את הריף לרמב״ם, ואם יש צורך תפתח את הגמרא, נכון? בבית מדרשו זה כבר התלמידים ביקשו. ראובן הערב שאל אותי איזה יהודי יותר מוקדם, למה אני לא מלמד גמרא? אז אמרתי לו שאני באמת מאוד מצר על כך, וכמה פעמים למדנו פה גמרא והתלמידים העדיפו הלכה, מעדיפים בשבת לבוא וללמוד הרמב״ם. אני באופן עקרוני מעדיף ללמד גמרא, זה יותר קל. ללמד רמב״ם זה הכי קשה, כי את הגמרא אתה צריך ללמוד. אתה צריך ללמוד את הגמרא בכל מקרה, אלא עוד גם להסביר איך הרמב״ם מבין אותה, איך יוצא בזה. אז, אבל מה שרוצים התלמידים, ככה נשאלתי הערב, נכון? לקחתי את זה מהרמב״ם. מה שתלמידים רוצים צריך ללמד אותם, לזרום איתם. טוב, מה, מישהו כאן רוצה לומר משהו? כן, יצחק, בכבוד.
באור החיים הקדוש, באחת האגרות הוא שלח לתורמים שלו באיטליה, שהגיע לארץ,
כן.
יש לו את האגרות, אגרות האור החיים, והוא כתב להם שבאמת אחד הפרויקטים
החשובים
שהוא רוצה לעסוק בהם,
כן.
זה לעבור על כל היד החזקה,
כן.
ולהגיע למציאות שלא תישאר שום קושיה מהשס על איכות הרמב״ם.
אני אשמח מאוד אם תראה לי את זה, מאוד אשמח.
אני אביא את זה לראות,
כן? בסדר. אני מאוד אשמח.
ומה שהצליח להוציא, רק שני כרכים.
הראשון לציון? הראשון לציון?
שני כרכים, אז בחודש הבא. כן. אבל את האגרת הזאת...
טוב, אני מאוד אשמח. הראשון לציון, הרבה לא מכירים את זה, וכולם מכירים את אור החיים על התורה, שהוא מאוד התפרסם בגלל זה, אבל ראשון לציון זה חידושים שלו על השס. כן, אבל זה על סדר השס, אבל זה כמעט הוא נוגע רק ברמב״ם. ובאמת מי שקורא את הראשון לציון משתומם מה... אני אשמח לראות. איך מורי יוסף כותב עליו באחד המקומות שהוא לא מסכים איתו, הוא אומר איך שווקה ליושר חשיבתו, מה קרה שעזב את ה... אבל באמת הוא קולע על הסערה ולא יחתי, היה גדול מאוד מאוד גם בתלמוד ובהלכה וחרצה בזה. טוב, זה ככה מעוללות השבוע שעבר. עכשיו עוד מחלוקות שהתחילו ככה להתעורר בעקבות משנה תורה, ולא רק, היה פולמוס גדול בין הרמב״ם, כמה פולמוסים בין הרמב״ם לבין רבי שמואל בן עלי, שהיה ראש ישיבת בגדד. הישיבות בבבל,
הרמב״ם ביזר את הספרים שלו, זאת אומרת הוא התפיס את זה?
לא, עוד לא היה דפוס בזמנו, נכון? עוד לא היה דפוס, אבל אנשים היו מעתיקים. היו מעתיקים, וכן, מעתיקים כרך מכרך, ולאט לאט נפוצו עוד ועוד עותקים של כתבי יד, בארם צובה, בבבל, לאירופה הגיעו, לתימן, הרמב״ם מעיד שהגיעו, הוא אומר, מתימן קנו שלושה עותקים של החיבור ושל פירוש המשנה, ואז גם בתימן התחילו להעתיק אותם. ככה לאט לאט זה התחיל, זה היה באמת עיקר המציאות. אבל בכל אופן התחיל להתפשט לאט לאט. אז רבי שמואל בן עלי, שהיה ראש ישיבת בגדד, ישיבות בבל, סורה ופומבדיטה, במשך כל תקופת הגאונים, 500 שנה מאז חתימת התלמוד, נהנו מיוקרה מאוד מאוד גבוהה. ובזמנו של הרמב״ם כבר לא היו ישיבות בסורה ופומבדיטה, הם התאחדו בבגדד לישיבה אחת, והישיבה הזו כבר לא הייתה כל כך מרכזית בעולם היהודי. אפשר להגיד שבמידה רבה הגאונים סיימו את תפקידם, כי הם הצליחו במשימתם. המשימה של הגאונים הייתה להנחיל את התלמוד הבבלי לעם ישראל, ללמד אותו לעם ישראל. והיו באים תלמידים מכל קצוות העולם כדי ללמוד בבבל, מצפון אפריקה ומספרד ומאירופה. היו באים לבבל, חוזרים לארצות המוצא שלהם אחרי כמה שנות לימוד בישיבות בבל, ולאט לאט אפילו לקום מרכזי תורה בצרפת ובספרד ובצפון אפריקה ובמצרים, הרמב״ם וכו'. ובעצם ישיבות בבל כבר מיצו את תפקידם, כי כבר בעצם הנחילו את התורה בכל הגולה. אבל זה היה תהליך כזה, ורואים כאילו שרבי שמואל בן עלי פתאום כאילו מתמודד, פתאום שאלות בהלכה, במקום להגיע לבגדד, מגיעות לקהיר, אל הרמב״ם, ואז מתחיל קצת ככה חוסר נוחות מסוים. יש למשל, עוד נראה במאמר תחיית המתים, שכשהתעורר פולמוס בתימן על עניין תחיית המתים, חלק כותבים לבגדד וחלק כותבים לרמב״ם בקהיר. רואים שיהדות תימן עוד נקרעת בין שני מרכזי התורה, בבגדד ובמצרים. אז אחת המחלוקות הגדולות בין הרמב״ם לבין רבי שמואל בן עלי הייתה לגבי מציאות מאוד נפוצה במצרים, שיש את הנילוס, ובבבל ובעיראק שיש את הפרת והחידקל, הייתה מציאות של יהודים שהיו נוסעים ממקום למקום על הנהר, ועולים לספינה שגוי מוליך אותה, ונגיד ההפלגה היא שבוע, בתוך הארץ, פנימה, בתוך מצרים, או בתוך עיראק לצורכי מסחר, ההפלגה היא גם בשבת, והיהודי בעצם מפליג בשבת בספינה שגויים מוליכים אותה, אז לכאורה מה הבעיה? אין שום בעיה, הוא לא עושה שום מלאכה, והכל בסדר, אלא יש מה שנקרא איסור תחומין. שבוע השלחתו על יש האיש ממגומו ביום השביעי, יש לאדם 2,000 אמה, אסור לו לצאת מהם, אסור לו ללכת יותר מ2,000 אמה במקום שביטתו, זה מדרבנן. ומהתורה 12 מיל. אבל האונייה הייתה נוסעת כנראה יותר מ-12 מיל ב-24 שעות, ואז הוא עובר על איסור תחומין. ולכן רבי שמואל בן עלי אסר את הדבר הזה, אסר לנסוע גם באונייה של גוי בשבת. הרמב״ם מתיר את זה, והנימוק שלו היה, אנחנו לא ניכנס למחלוקת ההלכתית ביניהם, אבל הנימוק של הרמב״ם היה, מה מעמדו של הנהר מבחינת רשויות בשבת? קרמלית, נכון, מה הכוונה קרמלית? בעצם קווי המתאר של הנהר הם רשות הרבים, אבל היות והנהר מלא מים והוא לא נוח להילוך, לא כל אחד יכול ללכת על המים כמו אותו האיש, אז נכון, לעשות סקי מים, אז לכן זה נקרא קרמלית. אז ההילוך בקרמלית הוא אסור מדרבנן, לא מהתורה. עכשיו בגמרא יש מחלוקת, הרי רשות הרבים היא תופסת עד 10 טפחים, לא יותר, גובה. בגמרא יש מחלוקת האם יש תחומין למעלה מעשרה או לא. מי שרץ על יתדות, רץ על למעלה מגובה מעשרה ורץ ככה קילומטר, 2,000 אמה, עבר על איסור תחומין או לא? הגמרא לא מכריעה בזה. זה נשאר שקול, האם יש איסור תחומין למי שירוץ על איזה, ידלג מגזע עץ לגזע עץ למעלה מעשרה ויצא מחוץ התחום. עבר על איסור תחומין או לא? לא מוכרע בגמרא. אז הרמב״ם טען כנגד רבי שמואל בן עלי, בגמרא זה לא מוכרע ברשות הרבים, אבל בנהר שהוא קרמלית, ספקא דרבנן לכולה, דהיינו היות והיא קרמלית אסורה מדרבנן ולא מן התורה, ובגמרא זה לא מוכרע, אז ברשות הרבים נכריע לחומרה, ספקא דאורייתא, בקרמלית אנחנו נכריע לכולה, ספקא דרבנן, ואומר הרמב״ם, אפילו אם יש חשש, שלפעמים בנערות העומק הוא לא כל כך גבוה והספינה היא שוקעת פחות מעשרה טפחים מהקרקעית וזה כבר לא למעלה מעשרה, כל עוד לא ברור לך שזה כך עדיין ספקא דרבנן לכולה. ועל זה היה, הייתה מחלוקת גדולה, רבי שמואל אוסר ורבנו משה מתיר. אז כותב הרמב״ם, שוב לא רק הבאתי את זה כרקע, אבל מה שיש לנו ללמוד לענייננו בהנהגה ובפסק, תראו בעמוד רש עין חט, זה איגרת שהרמב״ם כותב לא יודע אם לרבי שמואל עצמו או לחסידי הרמב״ם בבגדד שעמדו עם רבי שמואל במסע ומתן. אז כותב הרמב״ם בעמוד רש עין חט, מה זייפו את דברי הרמב״ם? נכון, אבל לא יודע, לא, הרמב״ם כתב לתלמידיו שלו שהיו בבגדד והם ניהלו מסע ומתן עם רבי שמואל, ועוד מעט נראה שהרמב״ם כותב גם לרבי שמואל עצמו בהמשך. הם לא היו ברוגז, למרות שהיו ביניהם מחלוקות לא קלות, והם כותבים בדרך כבוד זה לזה. אז הרמב״ם כותב ככה, אני קורא ברש עין ח' בסוף הקטע הראשון סביב שורה 10, לפי שאילו כל מה שאסרנו משום סיור יהיה סוריך לסיור אחר, או יו הדובר הולך עד ללא תכלית. אומר הרמב״ם, כל איסור הקרמלית הוא מדרבנן, ועכשיו אתה תאסור גם שייט למעלה מעשרה בקרמלית, שמה הספינה שוקעת ויורד, לא גוזרים גזרה לגזרה, כן, מספיק גזרה אחת, לא גוזרים עוד ועוד. רואים שהרמב״ם, עוד נראה את זה בהמשך, היה בכוחה דהתרה, הוא בפירוש אומר את זה. עכשיו כנראה שרבי שמואל גם טען, אפשר להתווכח ההלכה כן או לא, אבל המנהג לאסור, כך הוא אומר רבי שמואל, אז גמרנו, אפילו אם אתה צודק בהלכה, המנהג לאסור. על זה כותב הרמב״ם, מאוד מעניין, אבל מה שזכרתם מהיתו לאותם במנהור, שהם אומרים מנהג בבל לאסור, אומר הרמב״ם, המנהור הוא דובר שצריך להיזוהר בו מאוד, באמת מנהג זה דבר שאסור לזלזל בו. ובאור אומרו זכרונם לברוכו, דבורים של האתר או האחרים נוהרו בוהן איסור, התור השוי להתירון בפניהם, אפילו אם זה מותר, פה נוהגים איסור, אז אסור, ואני לא מזלזל במנהגים, אומר הרמב״ם. אבל צריך לתנאי שבערו התלמוד הירושלמי, כי דברים של היתר זו משנה בפסחים, אבל הירושלמי אומר על זה משהו, והוא שצריך לדע שאותו הדובר מותר, ואו שרו על עצמו מסד שמדגדג על עצמו. אקרא לכם את לשון הירושלמי, כי היא לא מובאת כאן, עתקתי לי אותה כאן. אומר הירושלמי, כל דבר שאינו יודע שהוא מותר וטועה בו באיסור, נשאל והן מתירין לו. וכל דבר שהוא יודע בו שהוא מותר והוא נוהג בו איסור, נשאל, אין מתירין לו. הכוונה, אם אנשי מקום מסוים יודעים שעל פי הדין דבר מסוים מותר, אבל מנהגנו להחמיר, אסור להתיר להם את מנהגם. כבר קיבלו אבותיכם עליהם, יש בזה הרבה מעשיות כאלה בגמרא. אבל אם הם חושבים בטעות שהמנהג שלהם זה דין, צריך להגיד להם, אתם טועים, זה מנהג טעות, והדבר הזה מותר. אז אומר הרמב״ם, היות והם חושבים שזה אסור, הם לא אומרים זה מותר ואנחנו נוהגים איסור, אלא הם חושבים שזה אסור, אז אומר הרמב״ם, זה מנהג שמטשטש את ההלכה. נכון, נכון, זו הבעיה. ואומר הרמב״ם, הרמב״ם היה מאוד זהיר במשנה תורה, מישהו העיר את זה בשבוע שעבר, להגיד לך כל דבר, זה דאורייתא, זה דרבנן, זה מנהג. ברגע שיש טשטוש, זה כבר מנהג גרוע. כך, הנה כותב הרמב״ם, נכון, ורק בתנאי זה מותר להם לנהוג איסור. מותר לקהילה לנהוג איסור, נכון, בדיוק, כי טשטוש ההלכה הוא מסוכן. היום מטשטשים אותה מכולה לחומרה, מחר יטשטשו אותה מחומרה לכולה. כן, לא יודע, לפעמים יש אנשים, אני אומר להם מותר, אני רואה שדעתם לא נחה, זה מה שנקרא כולה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אז אני אומר להם, מה אני אעשה, אני לא בעל בית על התורה, אני רק יכול להגיד לך, זה מותר, מה אני אעשה, אני מתנצל, אבל אין מה לעשות, תורא שמחפש שתוציא לו איזה איסור. אבל אם היו אנשי אותו המנהור חושבים בדובר המותר שהוא אסור, והם מתמידים על מחשבתו איסור שבו, וכל שכן הם נתחבר לו מעין הגש שדימו לו הם איסורו, דיינו קל וחומר, לא רק שהם חושבים שזה אסור, הוא גם יוכיח לך מהסוגיות, איזה הקש כזה, לוגי, כך וכך, כמו שרבי שמואל עשה, לדעת הרמב״ם בטעות, בהבנה לא נכונה של סוגיות הגמרא. כלומר, אם יש אידיאולוגיה מאחורי זה, אז אין ראוי להניחום באותו המחשבו בשום פונים, אבל צריך למחות ביודום, ומודיעים לו עם שזה שחושבו בו שהוא אסור, הוא מותר, ונופל לו עם באיסורו טעות. לפי שאין ראוי לקבוע טעות בשום פונים, ואין הפרש בזה בין איסור המותר והתורת או איסור. אומר רמב"ם, מנהג שבא לטשטש את ההלכה, זה בכלל לא משנה מה כיוון התנועה שלו, שאומר על אסור מותר או על מותר אסור, זה מנהג שצריך לבטל אותו. תגידו זה מותר ואנחנו נוהגים איסור, אין בעיה, זכותכם. לכן הרמב"ם כאילו גם בעצם לא קיבל את מנהג בבל, הוא מנהג שנתלה בהלכה שלא כדין, והרמב"ם מסתמך על הירושלמי המפורש. זה סיבוב ראשון בעניין השייט בנערות, אבל היה לזה גם המשך. יש תשובה יותר ארוכה שהרמב"ם כתב לרבי שמואל עצמו, בעמוד שין פה בית והלאה. שין פה בית, כן. ברוכתו אדנו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ושוב, אנחנו לא ניכנס למסע ומתן ההלכתי, נקרא אותה בדילוגים, אלא, אבל זה יפה לראות איך הרמב״ם מנהל דיון ברמה, והסתכלנו במה שזכורו הג'ון הג'ודול, רוב שמואל הלוי, ראש הישיבו של הג'ולו, שומרו סורו. בזו השאלו שנאמר לו משמי, שרומזתי להראותו אלוהו, ורואינו שאין ראוי שלא להושיב על פרגי זה הדובור. אז כנראה שרבי שמואל ראה את האיגרת שקראנו זה עתה, שנשלחה לתלמידי הרמב״ם וחסידיו בבגדד, הם הביאו את זה לרבי שמואל, והוא השיב בכתב לרמב״ם, והרמב״ם עכשיו משיב לו. ואומנם מה שהקדים מן ההתנצלות מיותו משיב עולנו, רבי שמואל פתח בהתנצלות כזו שהוא בכלל משיג על הרמב״ם, והארוך אותו במוסור ובשבוח לנו, השם ירמלא וטובות על כל זה, וירבה בחסידים ובעלי מוסור כמותו, כמו נימוסי, כמו ענוותן, וזהו ראוי לבעלי המעלות הגדולות בחכמו ובדות. ואין סופי גסלי שנדמה לו שומרו סורו, שאנחנו קרוב בני אדום, איך? שומרו צורו. זה ברכה שהקדוש ברוך הוא, כמו השם יחיהו וישמרהו, כמו שאומרים היום. ואין סופי גסלי שנדמה לו שומרו סורו, שאנחנו קרוב בני אדום, שיגשה עליהם כשיסתור אדום את דבריהם, או יושיב עליהם דובור, עד שהוא מתנצל שהוא פורך את דבריי. וכבור פתורנו השם מזה, אומר רמב״ם, אנחנו לא בלבל הזה, שכואב לנו שסותרים את דברינו. בורא עולם יודע, שאפילו השיב עולנו הגוטון שבתלמידינו, השיב לשון טיובטה, כן, דחייה, או חובר, או מתגומם, לא משנה מי ומה המניעים שלו, או היינו שמחים בזה אם השיב תשובו אמיתית, ונשמח בו במה שיעוררנו עולו, ממה שנתעלם ממנו. אם אדם אוהב את האמת, אז הוא מצפה לביקורת, הוא יבדוק אותה באופן אובייקטיבי. אם זה נכון, הוא יכיר טובה למשיג, אפילו אם כוונתו הייתה לקנטר, ולא לשם שמיים. ואם אנחנו רואים גם כן שזה משיב עולנו טועה, נגיד, אם הוא צודק, נכיר לו תודה. ואם הוא טועה, לא נשנוע אותו ולא נרחגה, הוא חוליל או חוס, ולא נתפוס עולו והיותו משיב עולנו במה שלא יתאמת, כאילו לא נחכה לו בסיבוב. לפי שאודום אמנו מאמת דעת מיוחדת או מבטלו, כפי מה שיראה לו בעיונו, בין אותו עיון אמת או שגר. אדם טועה, יכול לטעות, אז מה? הלא תראה שהחכמים זכרונם לברכו בכל עיוניהם התלמודיים, הם מגשים בגושיות אינון אמיתיות על דבורים אמיתיים. לפעמים יש בגמרא דחיות, מעשים שבכל יום, כל דף גמרא, מתקיף לרבי פלוני, ופורחים את ההתקפה שלו, אז מה, אז הוא לא בסדר? אז הוא חשב שיש פה קושייה, ואין הקושייה, אז מה?
הרב, שאלה.
כן.
מה שאומר כאן הרב, ונשמח במה שעוררנו עליו.
כן.
כלומר, אז יש את הדברים המפורסמים, למשל בעדת המרוקאים, שאומרים ברוך הוא ברוך שמו, שלדעת השולחן ערוך הדבר הוא הפסק בברכות הגפן, ברכות בכלל. והדבר היותר מוכר בהלכות שבת.
רק שנייה, לפני הלכות שבת. אתה בן העדה המרוקאית?
כן.
אז קודם כל תדע לך שלפי השולחן ערוך זה לא הפסק. אתה רק טעית בין מרן למרן. מרן רבי יוסף קארו כתב, על כל ברכה שאדם שומע, יענה ברוך הוא ורושמו. על כל ברכה שאדם שומע. פשט השולחן ערוך כמו שנוהגים המרוקאים. אפילו בברכה שהוא יוצא בידי חובה, כמו בקידוש, וכך יוצא בזה, זה הפשט. הרב עובדיה, זה מרן השני, הרב עובדיה, הוא הבין בדעת השולחן ערוך שלא כפישוטו, כמו שגם הבין המשנה ברורה ועוד, שכוונת השולחן ערוך כל ברכה שאדם שומע, והוא לא יוצא בידי חובה. כמו חזרת השץ או ברכת כהני. אבל אם הוא יוצא ידי חובה, זה הפסיק. אז קודם כל, מה פתאום? שאלת הרב משש, הוא יגיד לך, אנחנו כמו השולחן ערוך. זה פשט דברי השולחן ערוך.
הוא דוחק לך בעדינות הרב, מרן עובד יאללה, דוחק לך בעדינות בלשון המעשה את דברי הרב משש.
לא כך בעדינות, אבל דוחק. הם היו חברים תומים, אבל היה ביניהם מחלוקות. כן, נכון.
אתה מוביל לשאלה הבאה בנושא של... בנושא של למשל בישול אחר בישול, שהרמב״ם אומר שבשבת הדבר הוא...
בלח.
כן, בלח.
לח שנצטנן, כן.
והרב עובדיה אומר, הדבר הוא נחשב
סור מהתורה. פה זה גם דעת מרן, זה באמת דעת מרן רבי יוסף קארו.
עכשיו, איך זה מתיישב באמת? כלומר, מה שהרב אומר כאן, שכל מה שיעוררו וכל מה שיאמרו, אז הדבר הזה יהיה מבחינתנו דבר שאנחנו נקבל אותו.
נכון.
רואים שאנשים נצמדים להלכה הזאת כהלכתה, כפשוט, אף על פי שהמרן, הרב אומר לי, אמר שהדבר הזה הוא אסור וצריך לקבל את דעת מרן. בכל זאת, וגם מחזק פה מדברי הרמב״ם שאומר שבמקום שהמנהג או שככה נהגו במקום מסוים ואחר כך נתברר משהו אחר אולי.
אבל לא נתברר, הוויכוח במקומו עומד. רוב הראשונים, אם נדבר לך שנצטנן, המרוקאים לא מקילים בזה, נכון? זה התימנים מקילים. התימנים מקילים, לא, כי הם נוהגים כהרמב״ם. ברמב״ם אין ויכוח שזה מותר. שולחן ערוך פסק לא כמו הרמב״ם. אז זה לא, פה אנחנו מדברים על ויכוח בשייט בנהרות, ויש ביניהם ויכוח. פה זה מחלוקת בפוסקים. הרמב״ם מתיר והשולחן ערוך אוסר. אז כל אחד נוהג כמנהג מקומו. לא הוכרעה, לא הוכרעה הלכה.
כמנהג, אז אמרנו, כל מקום שיש מנהג,
נכון,
והדבר הזה מטשטש את ההלכה, ואמר הדיאטר של ישראל הוא השופע.
עכשיו כבר הכנסת שיקול שלא אמרת מקודם. טוב, זה חזית רחבה, אבל השולחן ערוך עצמו כתב שהוא לא בא לפסוק הלכה, בהקדמת הבית יוסף הוא כותב שהוא לא בא לשנות הלכה למקומות או קהילות שיש להם מנהג ידוע. כן. עכשיו היות, זה נכון שהרב עובדיה יוסף סובר שארץ ישראל היא אתרי דמרן, אבל רוב הפוסקים, כמעט כל חכמי הדור לא מסכימים איתו. ולמה? כי אנשים שעלו כאן לארץ לא עלו בטפטוף של יחידים, עלו פה קהילות שלמות, בין אם ממרוקו, מתימן או מפולין, בכלל לא משנה. עלו פה קהילות שלמות עם בתי דין, עם חכמים, ולכן בעצם זה לא, הם לא, אין לזה דין כמה כמה בתים. כן, כמה כמה בתים, הכוונה יש תשובה של הבית יוסף, שאומר שאם באים אשכנזים לעיר של ספרדים, כל מי שבא חייב לקבל עצמו את המנהג. אפילו בסוף הוא אשכנזים יותר מהספרדים, כמה כמה בתיל. זה לקוח מיין נסך, שאתה מערה יין איסור לתוך יין היתר, מה שיורד מיעוט מתבטל, ועוזר לבטל גם את הבא אחריו, גם אם בסוף זה הרוב. אז טוענים כנגד הרב עובדיה, ולעניות דעתי בצדק, שיש הבדל בין טפטוף של יחידים לקהילה, שבאמת מתבטלים וצריכים לקבל על עצמם, לבין קהילות שעולות באופן אורגני שלם, שהם רשאיות לשמור על, על, על מנהגם גם בארץ ישראל. נחזור עכשיו לענייננו. זה לא כל כך קשור, אבל ראיתי שזה יציק לך, לכן התייחסתי לזה. נכון, נכון, כן, אפילו צעיר התלמידים הוא כותב, תראו כמה יש בזה יושר, יושרה, נכון, הוא לא מחפש להיות צודק, הוא אומר מי שיעיר את עיניי, ולכן אתה לא צריך להתנצל רבי שמואל בן עלי שאתה משיג עליי, עד רבה, כל מה שיש לך להגיד תשתמש בכל התחמושת, כך היא דרכה של תורה. כן, באמת, אבל זו דוגמה יפה שבת, הרב עובדיה והרב משש היו מאוד מאוד מיודדים, למרות שהיו ביניהם מחלוקות עקרוניות לגבי מנהגי מרוקו, האם לשמור אותם בארץ ישראל, או שפה זה אתרי דמרן, והמרוקאים צריכים לקבל עליהם את מנהג הספרדים.
ועד היום אתה לא מקבל תשובה מחלוקת.
תושבי הארץ, נכון? מחלוקת במקומה עומדת, נכון. אז על זה נאמר, עשה לך רב והסתלק מן הספק. אבל באמת זה דוגמה יפה, כי זה לא גרע מיחסי הידידות האמיצים שהיו ביניהם. זה דוגמה יפה למחלוקת שהיא לשם שמיים. כן. ואין בזה חסרון בחוג מי שיושיב מבלתי הסתכלות שלמו. דיינו לפעמים, בעיקר בקושייה, לא חושבים פעמיים לפני שמקשים. קודם כל מנסים להדוף. ואם הקושייה מתמוססת, זה לא פוגע במקשן. טוב, אני אדלג, למרות שהכל פה...
למה הרמב"ם מעריך בזה? הוא קיבל עשרות איגרות כאלה.
כי אני...
גם הוא בטח בעצמו שלח איגרות שהוא פתח בו... שבח ונימוסים.
כן. למה הוא מעריך בפתיחה?
ממש איזו הדרכה חינוכית...
כן, תראה, רבי שמואל הוא לא היה עוד כותב, תמין, הוא היה אדם מאוד מפורסם, ראש ישיבה, הרמב״ם מתייחס אליו באורך, ומנסה אולי לאחות את, ה, את המסיחות שנוצרה וכיוצא בזה. בסדר. אני קצת מדלג, למרות שכבר אמרתי לכם כמה פעמים, מי שירצה לקרוא את הכל ירוויח, יש דברים שאנחנו מפסידים מהדילוגים. וסימנתי לי ככה את הדברים העיקריים. של בבל, כן. בבל הייתה... לא. לא, לפי הידוע לי לא. תראו בעמוד שין פחת, שורה אחת. סביב הערה, אחרי הערה 94 בערך. ואילו אוסרנו כל ודאי מותור, בשביל ספק איסורו, שאפשר שאם עושה באותו אסור הוודאי או במינו, והינו אוסרים כל המותורות כולון, וכבור בארנו בכלל או עיגורים שבארנום, שהדבורים כולו מותורים מן התורו, אלו מה שנתאמת שהאוסור, זה שאלה של תפיסה. הכל אסור עד שלא תוכיח שמותר, או הכל מותר עד שלא תוכיח שאסור. אומר הרמב״ם, הכל מותר עד שלא תוכיח. אתה צריך להוכיח שאסור, לא אני צריך להוכיח שמותר. כמובן, אין הכוונה לבורים מהארצות שלא למדו כלום, אומרים, טוב, לא ידוע לי שזה אסור, אז זה מותר. אבל בין תלמידי חכמים, אומר הרמב״ם, נקודת המוצא היא בכוח הדהתרה. אתה רוצה לאסור, אתה תביא ראיה בדבר שהוא לא מפורש. זה מאוד משנה, באיזה משקפיים אתה ניגש לפסוק הלכה. והרמב״ם פה אומר שאפילו הכלל ספקא דאורייתא לחומרא, חכמים קבעו אותו. מהתורה ספקא דאורייתא לכולה. חכמים קבעו שספקא דאורייתא לחומרא, וספקא דרבנן לכולה. דעת הרמב״ם, כן. דעת הרשב"א לא כך. דעת הרמב״ם שהתורה אסרה רק בוודאי. אסרה ממזר, לא אסרה ספק ממזר. מהתורה לכולה. חכמים קבעו ספקא דאורייתא לחומרא. וזה עצמו מדרבנן. הרשב"א סובר אחרת, אבל זו דעת הרמב״ם. כן. וכותב הרמב״ם בהמשך. הוא כותב, תראו עוד איזה שיקולים של פוסק. אומר הרמב״ם בעמוד שין צדי ב', אם אתה לא תתיר לאנשים להפליג בנהר, הם ילכו ביבשה. אז יכול להיות שבשבת הם יחנו. יקימו איזה אוהל סיירים, אבל הם יחנו. אז כותב הרמב״ם בעמוד שין צדי ב' סביב שורה 5, וכבור נתפרצה מסלנו, שאלו הנמנועים מהליכו בדרלוס. מה זה דרלוס? החידקל, אונקלוס, נכון? בפרשת בראשית. ופרוס, והם צריכים להולכת ביבושו, הם מסכנים את מומונום, כי שודדים אותם ואת סחורתם, ופעמים רבות יבואו לידי סכונו, כן הוג'ד לנו, הרמב״ם משה במצרים, ומצדתו פרוסה עד בבל. ולפי כך צריך להוגל עליהם בכל פונים, ושילוגח להם הגול לו שבדעות, ולא נסכן ממון ישראל ונפשתום, מפני הרחוגת ההליכו בנהורות, שהוא חושב שזה לא ראוי, על דעת החושב שיש בו איסור, וכל שכן ביות ההגש מתירו כמו שבארנו. אומר הרמב״ם, גם לשיטתך, אתה צריך להקל עליהם בגלל הדוחק והחשש סכנה. קל וחומר שזה יותר מרווח, כותב הרמב״ם. וממשיך ואומר בעמוד הבא, ויש לנו סמוך ג'ודול על ג'דול הישראל, שמוסונו אותם זכרונם לברוכו מתירים לבני אותם דבורים שיעשרו אותם על עצמם, על דרך הוותיגות, כדי להוגל עליהם. באומרום, כך אמרו חכמים לרבן גמליאל, משנה בביצה, כן. מנע עשה לוהן לבית אוביכו שאנו מחמירים על עצמון ומגילים על כל ישראל. בית הלל היו מקילים לכל ישראל והם עצמם נוהגים כדעת בית שמי. אז אומר הרמב״ם, רבי שמואל, אתה רוצה להחמיר, תחמיר על עצמך. אבל אל תחמיר על הציבור, הציבור צריך להקל עליהם. ובהמשך הרמב״ם נזקק שוב לירושלמי הזה שראינו, אחרי הערה 55, לפי שאין הפרש בין התורת או איסור ובין איסור המותור. וכבור בארנו, אני מדלג אחרי הערה 57, שהוא ראוי להתיר לכל בני אדום כל מה שאפשר להתירו, ולא נטריח עליהם. ויש לא אדום או אחות בינו לבין עצמו, שיחמיר על עצמו כל מה שירסה, כמו שבארנו. אם כבר הזכרת את הרב עובדיה, זו הייתה שיטת הפסיקה שלו. העובדיה היה מיוחד במינו, בכוח הדהתרה, למרות שלעצמו הוא החמיר בהרבה דברים שהוא התיר, מעלית שבת ועוד דברים שאף אחד לא ידע, ולימים התברר שמעולם הוא לא השתמש בהתר שהוא עצמו הוציא, אבל הרבים הוא תמיד נקט בכוח הדתרה. מה זה כוח הדתרה עדיף? זה כתוב בגמרא, אנשים חושבים זה יותר נוח. כוח הדתרה אומרים לרב, תהיה מבית הלל, אומרים יום לרב, וכי יוצא בזה, תהיה חברמן. מה זה כוח הדתרה עדיף? לא הכוונה שזה יותר טוב, אלא הכוונה כדי להתיר צריך כוח הרבה יותר גדול. כדי לאסור, התימנים אומרים, כי אם הסוס אסור, הוא החמור אסור. כך כתוב בספר מלכים, שם הכוונה קשור, אבל אומרים, גם סוס וחמור יכול להגיד אסור, אסור, מה אכפת לו? וזה, אבל להתיר, כוח הדתרה, זה עדיף, דיינו, צריך כתפיים רחבות, בדיוק, לבוא להתיר, נדע מה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, הרב עובדיה התיר מאות עגונות בתיקים שאם מחר יבוא האיש ברגליו, וכדי בזיון וקצף, איזה אחריות צריך? כדי להתיר כזו אישה. אז הכי קל להגיד, למה לי להתעסק בחומר נפץ? אבל פה צריך כתפיים כדי, ואדם רוצה להחמיר, יחמיר על עצמו. הספרתי לכם פעם פה דבר מדהים שהיה ברב משה פיינשטיין, שהיה ברוסיה הסובייטית, לפני שהיה בארצות הברית, נעלו את כל המקוואות, והיה אסור לפתוח אותם, אז היה איזה מקווה אחד בעיירה שלו, שהיה בו איזה בעיה הלכתית, ורב משה גם היה בכוח הדתרה. אז הוא כתב תשובה ארוכה והתיר אותו. ולימים התבאר שבמשך שנים על גבי שנים שהוא היה שם, הוא לא סמך על היתר שלו. פרש מאשתו למשך שנים, בגלל, למרות שלבני קהילתו, הוא התיר. ובדיוק כמו שאומר הרמב״ם, אתה רוצה להחמיר, תחמיר לעצמך. לציבור צריך להורות לפי ההלכה. לא להתיר את האסור, אבל לפי ההלכה, לא בחומרות.
אנחנו רואים שיש שיטות
הלכתיות שהן
כן
מנסות לחומרה. נכון. 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 אתה צודק. בגדול אתה צודק. זה נכון. גם פה רואים. הרמב״ם ורבי שמואל בן עלי.
מתי ככה התחלקו? אני יודע,
מספקות
את שלח
ובישול
אחר
בישול. כן. אפשר לראות
את
החומרות ש... לח ובישול אחר בישול... אני לא יודע אם זה עניין של נטייה להחמיר. רבי יוסף קארו לא יודע מה לא נטייה להחמיר. אולי, אתה יודע מה, למרות שזה באמת מיעוט ראשונים, אבל הוא חשש בספק הדאורייתא. אתה צודק שבגדול מסורת הפסיקה האשכנזית היא נוטה יותר להחמיר. נכון, בגדול זה נכון. יש הרבה יוצאים מן הכלל, אבל בגדול זה נכון. אבל היא באמת לא כך, פחות ינקה מהרמב״ם. נכון, נכון, נכון.
מחמירים להתיר.
לא, אנחנו נוהגים על פי ההלכה. יש איזה יהודי אחד, הוא אומר ככה, בלי לפגוע באף אחד, הוא אומר, אשכנזים חומרות, ספרדים מנהגים, תימנים הלכה. ככה הוא אומר. טוב, שיהיה בריא. אם כן, בחסדו, אני קורא בעמוד שין צדי דלת, אנחנו כבר צריכים לסיים, אם כן, בחסדו, מבקש הרמב״ם מרבי שמואל, ידגדג עולנו דגדוג שתעשה ממנו תועלה, כלומר, תקרא את, את דברי תשובתי, וכל מה שיש לך לענות, תענה, לפי שלא ירדל הונו של התורו, אנחנו לא נעשה ביזנס, אלו, שלא ירדל הונו של התורו, אלו הגושיות וההזכורות, ושידוגדג במאמר כל אומר, ובלבד שיהיה בדבור וממוש של המשיג, ואוזו ירדיל תורו ויעדיר. ואולי אוסרנו דבר מותור, או יתרנו דבר אסור, או לא יודענו. ואין בזה חסרון של מות. נגיד שטעיתי, אז מה? ובית דין הג'ודו לטעו בהוראו. יש מסכת שלמה, מסכת הוריות, מסכת שלמה, מה היא עוסקת? בהורו בית דין הגדול וטעו. אז אני לא טועה? אומר הרמב״ם, עד רבה. אם כן יעשה זה, השם יתמיד עוזו, ויעירנו על אותו ממגומות שמוחל לנו לדגדג בוהם ולא נתבוארו לנו. יש פה קצת רמב״ם, פה הוא חכם. רבי שמואל כתב, ועוד היה לי עליך עוד דקדוקים, אבל עשיתי לך הנחה. מספיק לו שזה אומר רמב״ם, לא 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 לא, כל מה שיש לך להגיד אני מבקש מאוד שתכתוב לי, אולי אני טועה. הרמב״ם לא רוצה שישאיר את זה ככה מעורפל, הכל על השולחן. הוא אומר, בואו נדון לגופו של עניין. ואת הוא אוהב בסופו, כן, הוא אוהב בסופו, זה שם של מקומות, אבל חזל דרשו, על כן יאמר בספר מלחמות השם, אב ובנו, רב ותלמידו שיושבים בעוסקים בתורה, נלחמים, יש אש, אקשן, אבל את והב אהבה בסופה. אם שניהם מכוונים לסופו של דבר לאמת, אז בסוף מעריכים ואוהבים אלו את אלו. טוב, אני רואה שפה בסוף הוא מתייחס לאנשי תימן, אבל זה כבר קשור למאמר תחיית המתים, נגיע לזה אבל בהמשך, בעזרת השם. שבוע הבא בלא נדר, נראה באמת שהייתה מחלוקת גדולה בין רבי יוסף בן יהודה, תלמידו של הרמב״ם, לרבי שמואל בן אלי, ראש הישיבה, התגלעה איזו מחלוקת גדולה, כבר לא בהלכה, אלא בפוליטיקה, לא יודע בדיוק מה, והרמב״ם מאוד מדריך את תלמידו לנהוג בדרך ארץ, לא לנהוג באנושיות, כבוד תלמידי חכמים, ממש דברים מאוד מאוד יפים, איך מנהלים מחלוקת. אבל זה נראה בעזרת השם בשבוע הבא. ברוכים תהיו. רבי חנן יובן עגה שאומר, עושה עוד ראש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי כוח ירבו לעם תורו, מסעות שנה אמור אדוני חבס המען סדגו, יגדיל תורו וידיר. אמן. Thank you.